שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
שלום לכולם, כאן מנחם שטיין. רציתי באמת לשוחח על מספר נקודות יסוד בימים הקדושים שבהם אנחנו נמצאים, הימים של ההכנה לקראת היום הולדת הגדול ביותר, יום ההולדת, יום ההיווצרות של עם ישראל, היום שבו נהיינו לעם. היום כבר 830 יום לעומר, יש לנו עוד כ-11 יום לספירה, ובעזרת השם יתברך ביום ה-50 אנחנו חוגגים את היום הגדול, את המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. יום כינון העם היהודי. יום הקמת העם היהודי במדבר, שבת בבוקר, זין סיוון, 5,000, היום אנחנו ב-5,778, לפני 3,330 שנה, בדיוק. לפני 3,330 שנים, נוצרה המציאות שהיא תכלית כל הקמת ובריאת העולם, עם ישראל. היום הזה נהיית לעם, ואנחנו חוגגים את הפלא הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. הקיום של העם הזה, למרות התנאים הבלתי אפשריים של כ-2,000 שנה פלוס, ללא מדינה, ללא שטח, ללא צבא, ללא כסף, עם אנטישמיות קשה ביותר, מובנית של הלכה, ללא טעם, שנגלה לנו, של עשיו שונא ליעקב. השנאה הזו התחילה בהר סיני, שחזל דורשים מלשון שנאה. השנאה שבעצם היא טבעית למי שמקנה. קנאה מביאה לשנאה, ושנאה מביאה לרצח. זאת ההתמודדות של כל המציאות של העם הזה במשך אלפי שנים. הם מקנים בהכרה, בתת הכרה, למה בורא העולם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מדוע תורת אמת נתן לנו ברוך אשר בחר בנו? כל קידוש אנחנו מקדשים בשבת, אנחנו מודים לבורא על האמון שהוא נתן בנו ונתן לנו את השבת כביטוי לבחירה בנו. איך עושים קידוש? אני מודיע לבני הבית שלי כל פעם לפני שעושים את הקידוש בליל שבת, מצוות עשה מהתורה, זכור, שמור את יום השבת לקדשו. אנחנו כרגע מביעים תודה לבורא, מקדשים את השבת ומביעים את התודה על האמון שהוא בחר בנו, והבחירה הזו מתבטאת בנתינה לנו את הקדושה של יום השבת. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זה הברכה של הקידוש, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו. הוא רצה בנו, 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 לא אמריקאים, לא צרפתים, לא בריטים, לא פיליפינים, לא רוסים. במה זה מתבטא? אשר בחש ורצה בנו. ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו. כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים. במה זה מתבטא? נתת לנו דבר שבעיקרון הוא מתאים גם לעולם. גם העולם מצווה באמונה בכל יחיד. אבל החלטת לתת את המתנה הזאת לנו. שבת קודש, מתנה אדירה שלצערנו לא מעט מהעם היהודי לא עדיין זוכים להכיר את יופייה, את מהותה האמיתית. אנחנו מודים לו בקידוש ומודים לו זה יום מיוחד. אנחנו בעזרת השם כבר ב-830 יום לעומר ומתקדמים ליום ה-50. ורציתי היום קצת לדבר על האמצעים לשימור, לקיום של הרצף הזה, שנזכה שיות שייכים אל הרכבת הנצחית הזאת של היהדות שיצא מסיני בזין סיוון, במעמד הר סיני, במקום אקסטריטוריאלי, דווקא מעניין, לא בארץ ישראל. הבורא החליט להקים את המעמד הזה של הקמת העם היהודי, לא על היד האימא בקבר רחל בבית לחם, לא בקריאת ארבע ליד האבות שלנו, מעניין, רק במקום שלא קשור לשום מדינה. הר סיני, להורות את העיקרון שאין אומתנו אומה אלא בתורותיה, לא בשום מרכיב אחר, רק בעובדת יש תורה, יש יהודים. אין תורה, לא נשאר, רק התבוללות וביטול העם היהודי. זאת המציאות של 3,330 שנה, ואנחנו רוצים לבטא זאת בכך שאנחנו שמים לב לעובדה שהקמה של העם היהודי דווקא בסיני. אגב, רציתי להעיר על לצערנו דבר לא אמיתי שאיתו פותחת מגילת העצמאות של מדינת ישראל. המשפט הראשון כבר מתחיל בדבר לא אמיתי. בארץ ישראל קם העם היהודי. זה ממש לא נכון. פשוט היסטורית זה לא נכון. עם ישראל לא קם בארץ ישראל, הוא קם במדבר סיני. 40 שנה הראשונות של קיום העם היהודי לא היה בארץ ישראל. היה משנת 2448 שם בהר סיני בוו או זין סיוון, עד שנכנסו לארץ ישראל לאחר 40 שנה של מדבר על ידי יהושע בן נון, ביוד בניסן במעבר הירדן של 2488. אז למה לשקר? אנחנו לא קמנו בארץ ישראל, קמנו במעמד מתן תורה, כנראה הייתה סיבה טובה למישהו שם לשנות את המציאות, זה לא התאים לו כנראה. בכל אופן, אנחנו לקראת היום הגדול הזה, היום הקדוש הזה, ששמו קיום העם היהודי, מעמד הר סיני. המציאות הזו שלנו 3,330 שנה היא מציאות שהיא באמת פלאית בצורה שלא ניתן להבין אותה על הרקע שהתחלנו להסביר. למעלה מ-2,000 שנה ללא מדינה, ללא צבא, ללא שטח, ללא כלכלה, עם פיזור במאות מדינות, עם אנטישמיות ושנאת עולם לעם עולם. איך אנחנו שורדים? הדבר הזה הוא פלא של כל ההיסטוריה. ואגב, גם חכמי אומות העולם מכירים בזה, במגעים שיש לנו עם אחים שלצערנו הורחקו מפה במאה השנים האחרונות אצל הציבור הספרדי המזרחי, וב-200 שנה האחרונות אצל הציבור האשכנזי הכללי יותר, עם הופעת האסקלציה וכל מה שנוגע להתבוללות הכללית הזו, אנחנו פוגשים במשך ה-30 שנה האחרונות, כבר מדברים לפי סקר של גברת צמח, למעלה מחצי מיליון אנשים שזזו ומכירים יותר את היהדות, אחינו, אחים שלנו, שחשוב לנו מאוד להביא בפניהם את שורשיהם, לא להעלים את הנתונים. אנחנו לא רוסיה הקומוניסטית הבולשוויקית שמעלימה נתונים. אנחנו רוצים לחבר את הילדים אל השורשים שלהם. אין לנו שום עניין מיסיונרי להפוך סקוטי או אירי או רוסי ליהודי. להפך, קשים גרים לישראל כספחת. גר אמיתי שקיבל על עצמו מלכות שמיים, הוא גר שבאמת נבדק אם הוא באמת מתכוון להיכנס לעם היהודי ולהבין את מציאות העם הזה כאנשים שהם שגרירים של אלוקים בעולם הזה, כאנשים שמייצגים את הערכים התורניים פה בעולם הזה, כמו רות המואביה שגם כן דחו אותה בהתחלה, ונעמי אמרה לה חמותה בשמה צריכה להתגייר, מה צריך את זה? יש לנו חיובי מיטות, חיובי סקילות, מדליקים מסגן בשבת, במזיד ובהתראה. מי צריך תישארי גויה, חסידת אומות העולם עם שבעה מצוות בני נוח. בשמה צריכה את השנאה הזו, ברגע שתהי יהודייה, מיד הבריטים ישנאו אותך, באירופה ישנאו אותך שנאת מוות. יש מקומות שלא נותנים לסטודנטים ישראלים להיכנס למלונות בכלל. אז עזבי את זה, תישארי מואביה, בת המלך. באמת אחותה אורפה השתכנעה ונתנה נשיקה וחזרה אחורה. היא כמובן הביאה בהמשך את הגוליאת שבא מזרה. אבל רות דווקא בה, יש דבוקה ויש נשוקה. מדברים על הסיפור בחג השבועות של הגיורת המפורסמת ביותר בהיסטוריה. יש לנו גר המפורסם ביותר בהיסטוריה שעל שמו יש פרשה בתורה בשם יתרו, ויש את הגיורת המפורסמת ביותר, אותה אישה בשם רות. אחת נקראת דבוקה, זאת רות, ואחת נקראת נשוקה, שנתנה נשיקה ועזבה את חמותה, את נעמי. ורות אמרה לה, למרות הכל אני מבינה את הערך, גם אפשר להיות בקלות יותר להיות חתול, ולהיות כלב, ולהיות יונה, בלי מס הכנסה, בלי מילואים, בלי פיגועים. אני רוצה להיות יהודיה, העם הנבחר, עם סגולה, ממלכת כהנים, גוי קדוש. אנחנו בטופ, יש אנשים שלא אוהבים לשמוע את זה, חושבים שזה נשמע משהו גזעני. בורא העולם אומר, אתכם אני עשיתי שונה. כמו שיצרן של מכונות כביסה, הוא מייצר מכונה ששוויה 50,000 שקל, ויש ב-5,000 שקל, ויש ב-1,000 שקל. אין פה שום גזענות. היצרן אומר, זה סוג אחר. היצרן של האדם, של הלבלב, של הכבד, של התחול, של הנשמה, של השכל, אומר, את העם היהודי עשיתי שונה. איך אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי? יש חמישה רובדים בקיום המציאותי של העולם. דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי. יש דומם, מים, מלח, אפר. יש צומח, פרחים, ירקות, פירות. יש חי, מה זה חי? כבשים, גדיים, תיישים. ויש מדבר, מדבר, נשיא ארצות הברית, נשיא רוסיה, יש אנשים שהם בעלי כוח של דעה ודיבור, ויש ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. ישראל, אומר הזוהר, יש 600 אלף אותיות בתורה, ו-600 אלף נשמות כוללות בכלליות קומת כנסת ישראל. אנחנו שונים, יהודי זה אותיות י' כ' ו' כ'. צריך לידע בזה שרים, אנשי הייטק, שופטים. יהודי אותיות שם הוויה. י' אחרי זה ה', אחרי זה ו' וד' עם י' זאת ה' יחד. וראו כל עמי הארץ כי שם הוויה נקרא עליך וירו ממכה. זה סוג שונה לגמרי לגמרי. לזאת רצתה להצטרף רות המואביה. לא מסיבות של סל בריאות או סל קליטה. לא מסיבות של איזה בחור שמחכה או בת שמחכה לו, אלא מסיבות של הכרה אמיתית. היה לנו בפתח תקווה יהודי כזה בשם דוקטור דוד בושארט, זכר צדיק לברכה, היה רופא ילדים, והיהודי הזה היה מתפלל בישיבת לומז'ה שם ברחוב הרצל בפתח תקווה. איש צדיק, אשתו שתהיה בריאה, שמעתי שהיא גרה במודיעין עילית, מילדת חשובה, יש לו משפחה נפלאה, והיהודי הזה בא מהולנד. אני זוכר באחד החתונות של אחד הילדים שלו, באחד האולמות, הגיע אח שלו עם הצלב על חזהו, כומר מרוטרדם. רבותיי, תראה מה זה. זה קשים גירים לישראל כספחת. הבורא אומר, תראה את הדוקטור דוד בושארט הזה, תראה איזה צדיק, איזה ירא שמיים, איזה מידות טובות, איזה מסירות עד כלות הנפש למען רפואת הילדים, וכל מה שהוא פעל בתורה, ואיזה משפחה של צדיקים הוא הקים, ואיך לעומת זה נראים הילדים שלי. תראה איך, מה קורה כאן בכיכר המייסדים, תראה מה קורה ברחוב שטמפר, ברחוב חיים עוזר. פתח תקווה, יסדו את השליחים של המעריל דיסקין. תראה מה שקורה כאן, יואל משה סלמון, התלמיד של המעריל דיסקין, זה לא פשוט. יש בחינה שזה דבר שעלול לעורר כיתרוג, לכן בודקים טוב טוב. העם היהודי לא סגור, הוא פתוח לכניסה של עוד גורמים, אבל בתנאי שלא משקרים אותו. מישהו מכניס לקיבוץ מישהו שממש לא מתאים? מישהו מכניס למוסד אקדמי מישהו שממש לא מתאים ולא עומד בקריטריונים? לעם ישראל יש מסר, ומי שרוצה להצטרף מוזמן לפי הכללים. לכן הגר היה, האמת היא שהגר הראשון בהיסטוריה זה אברהם אבינו, שבסוף היה היהודי הראשון. אברהם אבינו היה זה שבגיל 99 התגייר, כך אומר רבינו הרמב"ן בסוף פרשת אמור בסוגיה של המגדף, ששמה בברית מילה של אברהם אבינו, זה לא היה סתם ברית מילה אלא ברית של גיור, הוא עשה חוזה עם אלוקים, והבורא אמר לו, אתה מתחיל כגרעין ראשון את העם שבשבילו בראתי את העולם. אני בראתי את העולם כדי שיהיה עם מסוים, סקטור מאוד קטן ששמו עם ישראל, לא מרובכם, חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, והעם הזה הוא ייצג אותי בעולם, את הערכים שלי, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אברהם איתו נכרת החוזה הזה. כל ילד יהודי שנולד, אני מניח שהרבה מהמאזינים שומעים, יודעים, אבא עשה ברית לבן שלו, הוא ברך שלוש ברכות. הברכה השנייה, ברוך אתה הוויה אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו, לא של משה רבינו, לא של אהרון הכהן, גם לא של נוח או מתושלח או חנוך, אלא של אברהם אבינו. הוא היה הגר הראשון, היהודי הראשון, והיהודי הראשון שנולד יהודי היה יצחק. אברהם התגייר בגיל 99 ונימול, ובגיל 100 הוא הוליד את יצחק אבינו. הילד הראשון שנולד יהודי בעולם היה יצחק. הראשון שנימול לשמונה ימים היה יצחק אבינו. הראשון שהתחתן בתור יהודי, לכן השידוך שלו מתואר בתורה בהרחבה בפרק הארוך ביותר בספר בראשית, פרק כ"ד, איך בונים בית יהודי. לא פייסבוק, לא גוגל, יש צורה שבונים בית יהודי. והבית נבנה באמצעות מתווך ששמו אליעזר, תפילה נפלאה שהתפלל אליעזר לבורא שיצליח במשימתו להביא לו אישה טובה, הקרנה לפני היום, בדיקה אינפורמטיבית על המועמדת, איך מעמידות שלה, אם היא תאמר שתי אדוני וגם גמליך השקה, איך היא מתנהלת, גם המרכיב של יופי כתוב שם, גם הוא מרכיב בהקמה של בית, כפי שחזל אומרים, אישה יפה בחק ירא שמיים תינתן, אומרת הגמרא בסנהדרין בשם פרק בן סירא, והנערה טובת מראה מאוד, וכן עוד, יש שם מרכיב של תכשיטים, אבל שם יש תיאור על צורת בית יהודי. רות המואביה, זאת שאנחנו קוראים עליה במגילת רות בדוגמית, איך נראית גיורת יהודיה, שמעה מנעמי שאולי לא כדאי להיות יהודי, את האנטישמיות, למעלה מ-150 מדינות באום, בכל הצבעה, בלי לעיין בתכניה, מיד מצביעים נגד מדינת ישראל. אף אחד לא מבין את זה, אני זוכר שבזמנו היה רעיון עם יהודי שהיה פעם חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, ובהמשך היה שגריר ישראל באום בשם גדי יעקובי, ואותו אחד רועיין לאחר קדנציה או שניים שהוא היה שם באום, עשו לו מסיבת פרידה, מסיבת קוקטייל, זה הם יפה יודעים לעשות, הם מאוד אוהבים את זה שם, במרכז הענק הזה שנמצא בניו יורק, מסיבות קוקטייל ומסיבות יפות, ובסוף הדברים לקראת תום המסיבה הנפלאה והיפה הזו, אז הוא שאל אותם, נתנו לו את רשות הדיבור, אותו גד יעקובי, שאל אותם, אני מאוד מודה לכם, באמת תודה רבה על המסיבה הנפלאה הזו, ועל המילים החמות שאתם מרעיפים על ראשי, אבל יש לי רק שאלה אחת, באמת שאלה שתמיד התרידה אותי, אולי בסיטואציה הזאת אתם תוכלו לענות לי. מתוך כ-8-7 שנים שאני מכהן פה בתפקיד של שגריר ישראל באום, מדוע בכל הצבעה מופיע שם הנושא של מדינת ישראל, אתם באופן אוטומטי מצביעים נגדי? מדוע אתם כל כך שונאים אותי? חוץ מאולי ארצות הברית ומיקרונזיה, יש איזה מקום שנקרא מיקרונזיה. למה? אתם כל כך אוהבים אותי, איזה גלידה, איזה קוקטייל, איזה מסיבה. אני נראה כמותכם, בלורית כמותכם, מגולח כמותכם, מחפש קריירה, כסף, חופש, דמוקרטיה. למה אתם שונאים? במה אני שונה מכם? יש לי אותם יעדים בחיים. מדוע? 150 איש מורידים את הראש, אין תשובה. למה? אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה, 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 בידוע שעשיו שונא ליעקב. אנחנו באים להסביר את זה בקמפוסים, באוניברסיטאות שונות, שואלים אותי סטודנטים, סטודנטיות שונות, במקומות שונים, למה אותו חתמי, למה אותו איש באיראן שונא, מה עשינו לו? אין לנו גבול איתו, אין לנו שום טריטוריה משותפת, מה עשינו לו? מדוע הוא רוצה להפיל עלינו פצצת אטום? לך תסביר לו, לאותו סטודנט, שהעניין הזה של השנאה זה מנגנון אלוקי לשימור העם היהודי. הפך ליבם לסנו עמו, אומר דוד המלך בתהילים. איך אמר רבי ישראל מסלנד, יש מייחסים את זה לרבי חיים מוולוז'ין, אם יהודי לא יעשה קידוש, גוי יעשה הבדלה. אם יהודי לא יעשה קידוש, גוי יעשה, אם יהודי לא יקדש עצמו, להיות שונה מהגויים, סטודנט באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת הנגב, לא ירצה להיבדל, לקדש עצמו באופן פוזיטיבי על ידי שמירת עיניים, שמירת מחשבה, תרי"ג מצוות, שבת, תורה. אז מה יקרה? הוא יתרבב עם האמריקאים בניו יורק, עם הפריזאים בפריז. אין ברירה, אנחנו הילדים של הבורא. איך אומר הבורא בספר יחזקאל על ידי יחזקאל הנביא בפרק ח', בחימה שפוכה הם לא חלכם, אתם הילדים שלי, בנים אתם להשם אלוקיכם. אז הוא ישלח את הגוי להזכיר לנו שאנחנו יהודים. איך אמר המגיד מקלם שצפה את השואה, אמר, יהודים עזבו 10 הדיברות, הם יקבלו 10 חוקי נירנברג, שאסור ליהודיה להינשא לגרמני, ואסור לגרמניה להינשא ליהודי, ואסור ליהודי להיכנס לקמפוסים ולכל מיני אוניברסיטאות, ובפארקים וגנים שונים לאומיים אין כניסה to dogs and to Jews, אין כניסה לא לכלבים ולא ליהודים. תבינו, למה? משום שאנחנו הילדים של אבא, ואבא לא רוצה לאבד את הילדים שלו, אז הוא מזכיר להם בכל דרך ושיטה שלא נותנים היום לסטודנטים להגיע למלונות שונים באירופה. יש שרים בממשלה שמפחדים לנחות בנמל התעופה בלונדון, שמה הם יעצרו מיד באבון של השמדת עם ויריית טילים על עזה. וצריכים פעילות דיפלומטית להציל אותם ממעצר מיידי, לא על ידי ממשלת סודן, אלא ממשלת בריטניה, להבין את המנגנון ששמו שימור העם היהודי. עשו תחקיר, המדינה השנועה ביותר בעולם, מדינת ישראל, היא מחוללת את כל הבעיות בעולם, לפי דעתם של בריטים ועוד. חרם אקדמי על מדינת ישראל, חרם אקדמי, לא אנשים אספסוף, פרולטריון זול, חרם, למה? מה קרה? מה עשינו? מה, יש אחד בעולם שלא יודע מי זורק פצצות על טיפות חלב בשדרות? מאיפה מגיעים הפצצות הללו? מי יורק כל הזמן קסמים? מי הרג את גברת חתואל על ילדיה בדרכה על הדרום שם? מה, הם עושים את עצמם שהם חושבים שאנחנו התחלנו? בכל אופן, יש שנאה. ורות המואביה אמרו לה, נעמי, למה את צריכה את זה? ישנאו אותך. כל נסיעה בשבת, חיובי סקילות ומיטות בדין, בשמה צריכה את זה. תישארי גויה, חסידת אומות העולם, שבע מצוות בני נוח. רות יודעת את המעלה, זאת הסבתא של המשיח, ואומרת לה לנעמי, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, באשר תליני אלין, באשר תמותי אמות, אני מוכנה לקבל על עצמי יהדות, כולל על סמך ועל דעת מיטות בדין. אני רוצה לקבל את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של איך להיות שייכת לעם הנצח, של עם סגולה, ממלכת כהנים, גוי מובדל, 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 עם לבדד. ראתה נעמי חמותה שהיא מתאמצת, כך הגאון בווילנה, בביור הגרום מביא את המילים האלה, שלכן נותנים לגוי כל מיני קשיים, מה שנקרא מצוות קלות וחמורות, מודיעים לו מראש, תשמע, בשמע אתה צריך את זה. רואים לראות עד כמה הוא נחוש, כמו אותו דוקטור דוד בושארט, ואז, כשהוא רואים את האמת, כן, יש איזו קבוצה שבאמת רוצה, והיא שייכת בשורשה, כך אומר החפץ חיים, הוא אומר, מאיפה באו כל הנשמות של הגרים? מאיפה? הגרף פוטוצקי, יש אונקלוס הגר, מאיפה הם באו? איזה כוחות? אומר החפץ חיים, שהמורה סובב על כל אומות העולם להציע להם מצוות של התורה, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, הציע את התורה בהתחלה לעוד עמים, לא במקום עם ישראל, כאילו עוד מצוות, אתם רוצים גם קצת? אז הוא הופיע לסעיר, לאדום, לישמעאל, כולם שאלו מה כתוב, לא תינף, לא מתאים לי, לא תרצח, לא מתאים לי, לא תגנוב, לא מתאים לי. שואל החפץ חיים הקדוש, האם ההחלטה של אומות העולם לא לקבל הייתה פה אחד בפרלמנטים שלהם, או שזה היה ברוב קולות? אומר החפץ חיים, זה היה ברוב קולות, היה מיעוט שכן רצה לקבל. והמיעוט הזה, כשהבורא סובב על אומות העולם, חוזר בסוף להיות גר. אלה הם נשמות הגרים. אחת מהם כנראה הייתה אותה רות המואביה, והיא אמרה לה, באשר תמות ימות, באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין. לא קוברים באותו מקום אחד עם שלוש עבירות, יחד עם אחד עם ארבע עבירות. עד כדי כך חשוב באיזה גובה אדם חי, באשר תליני אלין, אלינת, אלינה הזאת שהיא קבורה. ואז קיירה אותה, והלכה אחריה, דבקה בה, לא נשיקה כמו אורפה הסבתא של גוליאת, אלא הלכה איתה, והתחתנה ליום אחד, ליום אחד, ליום אחד, עם גדול הדור, בועז השופט, שגם נקרא איבצן, והוא מת בבוקר, היא קמה, בהמשך היא גילתה שהיא מעוברת, ונולד לה עובד. עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. ודוד עוד הספיק להכיר את הסבתא שלו, אותה רות, הושיב אותה לידו על כיסא המלכות. הנה הסבתא שלי שבאה מהעם השפל ביותר, כידוע בשם המקובלים, שמואב זה אותיות ממוו א' ב' מאב בגמטריה 49, בממתת שערי תומעה. העם השפל ביותר, ושם הבורא מצא את דוד המלך. חזל אומרים, מצאתי דוד עבדי, אחד מצאתיו בסדום. תראה מה זה כוח, לעלות. אנחנו לא קבוצה סגורה, אנחנו קבוצה שפתוחה לקבל, אבל בתנאים ברורים של הבנה מה זה עם ישראל. לא סל בריאות ולא סל קליטה, ולא להירשם בבית ספר שם כדי להתערבב, אלא להבין שיהודי זה יוד קי וו קי. ישראל זה יש 60 ריבותיות לתורה, זה אות בספר תורה, אולי הציבור לא שמע, ישנה הלכה פסוקה, שאם חס וחלילה יהודי נפטר ואתה נמצא בארבע עמותיו, בין אם זה בפיגוע חס ושלום, בין אם זה בתאונה חס ושלום, בין אם זה בהחייאה לא מוצלחת, ויהודי נפטר, כל מי שנמצא לידו, גם אם הוא לא משפחה כלל, לא אבא, לא בן, לא אח, חייב לקרוע את בגדיו. למה? למה? חייב. למה? הוא לא משפחה שלו, לא מדין אבל, מדין ספר תורה שנשרף. כשם שמי שראה ספר תורה שחס ושלום עולה בלהבות, חייב לקרוע, כך כשרואים יהודי שנפטר, האות שכנגדו או החלק אות שלו נמחקה, וכשאות נמחקה מספר תורה, כל הספר תורה נמחק, אז הוא נפסל, הוא כאילו עלה בלהבות, אין לו קדושה חמורה של ספר תורה, והוא נידון כחומש באלמה. להבין מה זה יהודי, לא משנה דתי או חילוני, יהודי, יהודי זה אות בספר תורה. הדבר הזה התחיל בחג השבועות עוד כ-11 ימים, ב-2448, דווקא לא בארץ ישראל, כמו שפותחת לא בצורה אמיתית מגילת העצמאות, אלא דווקא במדבר, ולקראת זה אנחנו רצים, וזה הפלא הגדול ביותר בהיסטוריה. רבינו יעקב עמדין, כפי שאמרתי, כותב משפט כל כך חזק, הוא אומר שזה הנס הגדול ביותר. לפעמים אנשים שואלים אותנו, כבוד הרב, אם הייתי רואה ניסים, הייתי דתי, ואנחנו עונים לו, זה הבעיה שלך לראות ניסים? אתה לא רואה את עם ישראל מול העיניים? אתה לא רואה מציאות של 3,330 שנה מול העיניים? איך זה? איפה בבל? מעצמה כלל עולמית? איפה אשור? איפה פרס ומדי? נשאר משהו מהתרבות שלהם? כלום. והעם הזה שאלפי שנים רדוף בגזרות של פרדיננד ואיזבלה בגירוש ספרד, בגזרות של תתנו, בגזרות של תחתת, בגזרות של מסעי צלב מהוותיקן הזה שכל כך הרבה מכבדים אותו, ששפך מיליונים של נערות של דם, אותו דת האהבה כביכול, עם מסעי הצלב בוורמייזה, במגנצה, באשפירה, אחרי הטרבלינקה, תראה, אנחנו פה, יש יהודים בארצות הברית, בקנדה, בצרפת, שומרים בכל משמר, נכון? בבולגריה, 98% שמעתי מהרב שם של התבוללות, למה אין תורה, אין ישיבות, אז למה שהבחור לא התחתן עם איזה בולגריה סטודנטית משם? מי מפריע לו? מי מפריע לסטודנט בארצות הברית לא קשור לתורה להתחתן עם אישה סטודנטית אמריקאית? כ-70-75% התבוללות. כל כך בכה לפניי הרב הראשי של רחובות, שיהיה בריא ושלם ויאריך ימים, הגאון הרב שמחה כהן קוק. הוא ניגש פעם לב ולא מזמן, הוא אומר שהוא ניגש לפני זמן, לפני ועדת, כמדומני ועדת הקליטה של הכנסת, ביחס לתקצוב של לימוד תורה ויהדות בגולה. הוא אומר לי ממש בדמעות עם שלושה או שני עוזרים שלו, והוא אומר לי שהוא הגיע עם גלובוס גדול, גלובוס גדול, והביא איתו רשימה של 40 מדינות, והראה להם אותם בגלובוס, ואומר להם, אבותיי, 20-25 חברי ועדה, כל מקום שהיה תורה וישיבות, יש יהודים. מקום שלא היה תורה וישיבות, אין יהודים. ואז הוא עבר להם רשימה בלי ויכוח של אג'נדות, בלי שום דיון פילוסופי, נתונים עובדתיים מספרי היסטוריה. בבקשה, 40 מדינות, אומר לי הרב קוק, הרב שמחה קוק, עברתי איתם, ואני מראה להם, בולגריה, אין יהודי, אין ישיבות, כאן היה ישיבות. אז איך אתם מקצצים תרבות של תורה? אתם קורטים את עצמכם? אתם מזוכיסטים? ובכה לפניהם. תגידו, אתם רוצים לכרות את עצמכם? אתם רואים עובדות, אלפי שנות יהדות. עם ישראל לא התחיל לפני 70 שנה. אנחנו כבר עם מלומד ומנוסה עם קרדיט של ראש ממשלה בשם דוד המלך. של נשיא בשם חזקיהו המלך. יש לנו כללים אחרים, זה לא גרמניה. תבינו, מה אתם מקצצים בחינוך תורני? אין תורה, לא יישאר יהודי. למה שהוא לא יתחתן שם בתאילנד עם תאילנדית, ואז לא יישאר שום יהודי? לי יש שכנה בפתח תקווה, בן שלה עשה טיול תרמילאי, מה שנקרא, אחרי הצבא. אחרי שהוא היה שם חצי שנה, היא כמעט התעלפה לנו בבית, היא אמרה, אין לי כוח, אני רוצה לכוס מים. הביא איתו תאילנדית, והתחילה לבכות, אישה חילונית. מה, אני, הנכד שלי יהיה תאילנדי עם אליים מלוכסנות? אבא שלי היה גבאי ראשי בבגנסת הגדול בפתח תקווה. הרב, תשכנע אותו. נו, אני התחיל לשכנע בחור בן 22 שלא קיבל טיפת חינוך. אני זוכר שאמרתי לה בבר מצווה שלו, שביקשה ממני להביא לו איזה מורה שילמד אותו פרשה והפטרה. אמרתי לה, גברת שרה, זה לא יספיק. תביני, את צריכה לתת לו תוכן של מודעות יהודית, אחרת אין לך המשך. יש לנו בבית ליל הסדר, היא אומרת, אנחנו מדליקים נרות חנוכה, יש לנו תרבות, אנחנו אוכלים קני דלח בפסח. נו, אחרי כמה לא הרבה שנים, הוא הביא לה את התאילנדית עם נכדים שמלוכסני עיניים. רבותיי, להבין, אנחנו פשוט בוכים. אומר רבי יעקב עמדין, מי שיעיין בייחוד ענייננו ומעמדנו בעולם, אנחנו האומה הגולה, ספזורה, אחר כל מה שעבר עלינו מהצרות והתמורות אלפים מהשנים, ואין בעולם אומה נרדפת כמונו. כל האומות כולם, בבל, אשור, עבד זכרם, בטל סברם, שר צילם, ואנו הדבקים בהשם יתברך, כולנו חיים היום, לא נפקד ממנו בכל תוקף אריכות גלותינו, אפילו עוד אחת וניקוד מהתורה שבכתב וכל דברי חזל בתורה שבעל פה. לא שלט בהם יד הזמן, ומה יענה בזה כי פילוסוף חריף, היד המקרה עשתה כל אלה? האמת היא שאנחנו מול מאות אלפים במשך ה-30 שנה האחרונות מביאים להם, וכולם בדרך כלל מתפעלים מהנתון הזה מכל מכלול הנתונים בסמינרים, מה שאומר אותו מרק טוויין מארצות הברית, טולסטוי, מה סוד ההישרדות של הקבוצה הזו? הם לא מגלים סימני זקנה. נראה שגומרים איתם כגון בשואה בזמננו, והם שוב צומחים. איך אמר דובר משרד הדתות לפני כ-10 שנים? מאז חורבן בית ראשני, לא היה כזה מרכז תורני גדול בעולם כמו בארץ ישראל. איך זה? אבא שלי, זכרונו לברכה, הגיע מהשואה. אמר, חשבתי שנגמרה היהדות. אני גדלתי בשלושה עולמות, עולם שלפני המבול, עולם של המבול ועולם של אחר המבול, כמו שאמר נוח. ראיתי את גדולי הדור והאדמו"רים הצדיקים והקדושים לפני השואה. הייתי חמש-שש שנים של שואה, וחשבתי שנגמרה היהדות. הוא הלך פעם לתל אביב, אבא שלי, רבי זאב אריה זצ"ל, לרכוש סחורה. אמרו לו, מה זה הכובע הזה? נגמר, עם חופשי. פעם קראו לזה, לא חילוני, אלא חופשי. היה נקרא חופשי ודתי. גמרנו. אין יותר. אותי רצו לשלוח לבית ספר חילוני, הבוס של אבא שלי, שעבד שם באיזה מקום, ואבא שלי בדק, מה זה הבית ספר? גורדון, פיקה, בילו, בתח תקווה, הלך לבדוק, ראה ברחוב וולפסון, בבית ספר גורדון, בנים ובנות ביחד בכיתה א'. לא כיפות, לא מתחילים את היום, לא במודה אני, לא בשמה ישראל. ושאלת המנהל, תגיד לי, זה בית ספר יהודי פה? אבא שלי היה סוחר, משפחתו, סבו מתלמידי הכתב סופר, הוא בא מאירופה. אמר לו המנהל, תשמע, עם חדש, גמרנו, בן גוריון, גמרנו, זהו זה. העולם חדש עלי עולם ישן נחריב, הסיסמת הקיבוצים. אבא שלי בא לרפי הזה, הבוס שלו, אמר, תשמע, אני לא מוכן להפסיק רצף של 3,300 שנה, ולזרוק את הזוהר הקדוש לפח, את רבי שמעון בר יוחאי לפח, את אבא בסאלי לפח, ולקחת במקום זה ביאליק וצ'רניחובסקי. אני ממשפחת תלמידי החתם סופר, ורפי פיטר את אבא שלי. ואבא שלי פשוט רעב ללחם, אדם שהיה מאוד עשיר באירופה, ועזב הכל כדי להגיע לארץ הקודש. ואסף חלקי בייגלח מפחי זבל של קיוסקים בכיכר המייסדים בפתח תקווה. ואני הוכנסתי, אני מנחם, הוכנסתי לבית ספר שארית ישראל בפתח תקווה, בהנהלתו של הצדיק הרב יששכר אנסבכר זצ"ל, וכל המורים שהיו שם, הרב מורי שיהיה בריא, הרב אריה שטיין בכיתה א', אחרי זה שיהיה בריא הרב מונק בכיתה ב', היה שם הרב גרוסמן זצ"ל, היה הרב אדלר זצ"ל, הרב קפלן זצ"ל, הרב נאי זצ"ל, הרב אוידה זצ"ל, הרב סמט. ובאתי בכיתה א' הביתה, וראיתי שבשבת אין לחם משנה. שאלתי, אבא, מה זה? הוא אומר, בינתיים, בינתיים, נסתדר. רבותיי, כמה עמדו בלחץ הזה? אני עולה על קברו כל כמה זמן בבית הקברות סגולה בפתח תקווה, ואני שם את היד ואני בוכה ואומר לו, אבא ואמא, לא אשכח לכם לעולם מה שאתם עשיתם בשבילי. לאכול חלקי בייגלח וחלקי לחמניות בפחי זבל של קיוסקים בכיכר המייסדים כדי שאני אלך לחינוך העצמאי של שארית ישראל אצל הרב אנסבכר? מה עשו 9,999 מתוך 10,000? עמדו בכזה לחץ? אמרו, ניתן לו חינוך יהודי בבית וילך לבית ספר הכללי המקיף. תוצאה, הנה הרוב הדמוקרטי שאתה רואה היום. אני מודה להם, אני אומר להם כל שיעור, כל דף גמרא שלי, של ילדיי, הכל עילוי נשמתכם. אבל לא כולם עמדו בלחץ הזה. אנחנו נמצאים בניסיונות כבדים מאוד, זה זמן שאנחנו עושים חשבון נפש בספירת העומר. עומר היה אבץ וממשיך, רבנו יעקב עמדין, חי נפשי, כי בהתבונני בנפלאות אלו, גדלו אצלי יותר מכל ניסים ונפלאות שעשה השם יתברך לאבותינו במצרים ובמדבר ובארץ ישראל, וכל מה שערך הגלות יותר, נתעמת הנס יותר, ונודע מעשה תוקפו וגבורתו. כלומר, אם אני שואל שאלה, מה הנס הכי גדול שהעם היהודי עבר? אומרים לי, זה אומר לי קריאת ים סוף, זה אומר לי יציאת מצרים שאנחנו זוכרים את זה כל יום, זה אומר לי מכת בחורות, זה אומר לי חנוכה, זה אומר לי פורים, זה אומר לי שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. והרב יעקב עמדין נשבע ואומר שהיום מול העיניים, אל תגיד שאתה לא רואה, תגיד שאתה לא רוצה ולא נוח לך. עצם הקיום של העם היהודי, כן, נוצרה תרבות בתוכנו של מה שלא נוח לא עושים, כולל אנשים שקוראים לעצמם דתיים ומאמינים. והאמת היא שזו תופעה כלל עולמית, ובוודאי כלל ישראלית. אני חייב לצטט פה מכתב שהייתי המום לקרוא אותו. ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, שדיברו איתו בעניין ההתנתקות, איך הוא מוכן, או קודמו, מר שרון, לבוא ולנתק יישובים שהוקמו במסירות נפש, לנתק שם בתי קברות, בתי כנסת. תשמע את התשובה שלו. איך אדם ימני, קיצוני, מר שרון, שהיה מקים ההתנחלויות, פתאום הפך את אורו להיות כל כך בצד ההפוך. תשובה, עייפנו מללחום, עייפנו מלהיות אמיצים, עייפנו מלנצח, עייפנו מלהביס את אויבינו. נוצרה תרבות של אי רצון להשקיע למען ערכים. עייפים, חרדים עייפים, אין להם כוח. הם עייפים, קשה להם להקריב למען ערכים, קצת מגבלות בתחום תקשורת, קצת יותר מסירות נפש על ערכים יהודיים. אני חייב לומר פה, סוד הקיום היהודי, סוד המציאות היהודית, זה אברהם העברי. הבורא בחר באברהם לפי שאברהם היה מסוגל להיות מוסר נפש באור כסדים למען ערך ששמו אחד יחיד ומיוחד. למרות שקדמו לאברהם צדיקים כמו נוח, שהיה צדיק תמים לפי הרמב"ן, האונקלוס, צדיק שלם, זכאי שלים, היה צדיק כמו מתושלח שהמבול נדחה בגללו בשבוע, היה צדיק כמו חנוך, היו צדיקים, היה שם ועבר, ראשי הישיבה של אברהם, יצחק ויעקב, אבל לא איתם הבורא התחיל את העם היהודי, למה? אנחנו עונים על כך כל יום בויברך דוד, אתה הוא השם האלוקים, אשר בחרת באברהם, למה? למה אברהם ולא שם ועבר, הראשי הישיבה שלו? והוצאתו מאור כסדים, הוא היה מוכן למסור נפש, למסור את הרצון החזק ביותר שיש לאדם, רצון החיים למען ערך, למסור נוחיות למען אידיאולוגיה. תכונה שנייה שגנוזה בפעולה של אור כסדים, כבשן האש של נמרוד, המוכנות להיות שונה, גם נגד אבא שלו. אבא שלו, לך לך מבית אביך, לך לך ממולדתך, מהתכונות המולדות שלך. תתגבר על רצונות, יש ערכים בעולם שלמענם אנחנו חיים. תתגבר על בית אביך, על כל מיני תכונות, על ארצך, ארציות שונה. היכולת להיות שונה, היכולת לשחות נגד הזרם, זאת הייחודיות שבגללה הבורא בחר באברהם, ועשה איתו חוזה וחרות עמו הברית, לפי שהוא מצא את לבבו נאמן, והוא התחיל בשנת 2000 בערך להתחיל את ה-2000 תורה מתוך ה-6000 שנות עולם, שהתחילו ב-2000 תוהו, 2000 תורה ו-2000 ימות משיח. אני רוצה לצטט פה דבר שראיתי מכתב שפשוט הפעים אותי, שכתב הגאון הצדיק רבי דוב לנדו. המכתב הזה הוא הוקרא בכנס של גדולי התורה בביתו של הגאון רבי, הגאון הגדול שיבת פונוביז' רבי רחמיאל גרשון אדלשטיין שליטה, והוא נכתב בכ"ח תשרי, תשע"ח, לפני כחצי שנה. מכתב מדהים שאני רוצה פה להקריא אותו בהקשר של ההכנות שלנו לקראת ההנצחה של עם ישראל, הקיום הנצחי שלו. הוא כותב כך, דברי החזון איש במכתבו, חזון איש כידוע היה מורו ורבו של הרבי דוב לנדו, הוא אמנם אומר שהוא לא זכה להיקרא תלמיד שלו, או פגש אותו כ-10 פעמים או משהו כזה, אבל הוא כמובן נראה, הוא ידוע כתלמידו, כל מציאותו, כתביו וכל תורתו של החזון איש. בכל אופן הוא כותב שם כך, דברי החזון איש במכתבו, סוגריים הוא כותב בעניין גזירת שירות לאומי לבנות בשעתו, באותו זמן, הוא כותב כך, ידינו, לשון החזוני, לשון הקדושה של רבינו הקדוש החזוני, שידינו עסוקות בבניין חומות ולהקים חיץ בין הצפיים והצפיות שלנו לחוצות הפרועות שאיות הכחש וחמדת התואבות. שמעת? ידינו עסוקות, אנחנו עסוקים, אומר החזוניש, בבניין חומות ולהקים חיץ בין הצפיים והצפיות, כלומר הצעירים והצעירות שלנו, לבין החוצות, ההמון החיצוני, הפרועות, אין סדר, הכל פרוע, שאיות הכחש, פירושו, הוא בעצמו כותב, שממות הכפירה, שאיות, שואה ושאייה, היינו מצב של שממה של כפירה, כחש וכפירה בבורא ובתורה מן השמיים, וחמדת התואבות, יש פה אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, מחוץ לבית המדרש היום, בזמן החזוני, שעוד לפני תקופת האינטרנט והטלוויזיה. יש לנו מצב של אחד, אחרי עיניכם זו זנות, חמדת התואבות, ואחרי לבבכם זו מינות, היינו שממות הכפירה. ממשיך החזוני, אנחנו עסוקים, הם הוראה וכיוון לדורות עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. והרב דוב לנדו שם שני קווים גדולים מתחת לארבעת המילים האלה, הם הוראה וכיוון לדורות. שוב אני חוזר, אומר הרב דוב לנדו דברי החזון איש, ידינו עסוקות בבניין חומות ולהקים חיץ בין הצפיים והצפיות שלנו לחוצות הפרועות שאיות הכחש וחמדת הלבבות, הם הוראה וכיוון לדורות עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. כותב הרב דוב לנדו, ואדרבה, ככל שהזמנים מתארכים והננו נמצאים בניסיונות חדשים ומתחדשים מכל מיני כיוונים, יש לדברים משנה תוקף והוראה ויתר תושייה עבורנו לעמידה בפרץ ללא כל רפיון שהוא. ממשיך הרב רב דוב לנדו, כל רצון להתחבר עם העולם החילוני, תרבותו, ערכיו, מושגיו, צורת חשיבתו, שאיפותיו לסוגיהן וגישתו לכל המתרחש, מבנה שפת דיבורו וכתיבתו לכל גווניה, ובעקבות זה נוסדים מוסדות חינוך, הוא כותב במרכאות, לבנים ולבנות, ועוד תוכניות כיוצא בזה, שאחת היא מטרתן, להסיר ככל האפשר את החיץ שבינינו לבינם. אומר הרב רב דוב לנדו, באותו מעמד בנוכחות ראש הישיבה הרב אדלשטיין, הוא הפתח לשאול תחתית. החוצות הפרועות, שיות הכחש וחמדת התואבות רחמנה לצלן. ממשיך הרב רב דוב לנדו, ובל יספרו לנו כל מיני סיפורים, זה הנוסח שלו, הקשורים למצבנו הקשה בתקופתנו, איך לנווט את בעיות קיומנו היום יומי בדרכים חדשות, כאלו וכאלו, שכולם אחת היו תוצאותם, הרס, הרס והרס, ישמרנו השם. מצווה גדולה, להתעזר ולעמוד בעוז, ביישוב הדעת ובזהירות, נגד כל הדרכים האלו, לכל גווניהם ולכל מכווניהם, כלומר מי שמארגן אותם. והשם יהיה בעזרנו, הכותב בכאב ויגון, דוב לנדו, כ"ח תשרי תשע"ח. רבותיי, מי שמתבונן שוב ושוב במכתב הזה, שנכתב בכ"ח תשרי לקראת הזמן חורף של השנה, תשע"ח, מתבונן בגרעין של סוד הקיום של הרצף היהודי. אנחנו כרגע מתבוננים, זאת המטרה של ימי הספירה, להתבונן ולהכין את עצמנו לקראת היום הגדול. איך אמרו חסידים בשיר המפורסם של רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים? אז הם אמרו שמי זה בגמטריה כידוע 50. היום ה-50 זה יום חג השבועות, כינון העם היהודי, הכי חשוב בכל מועדי ישראל, ההיווצרות של הישות הנצחית הזו שמייצגת את אלוקים פה בעולם הזה. והיא באמצע המסע, ממש כמו אותו מסע של איזושהי חללית שיוצאת מיוסטון שבטקסס, מטעם חברת נאסא למסע לא בין שנה למאדים או לצדק, אלא בין 3,300 שנה, במטרה של עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. ודור לדור מעביר את הסודות של המסע הזה, שנמצא בתוך כספת שם, בתוך התורה, ותורה שבכתב ותורה שבעל פה. ומי שלא צמוד לזה, מנתק את הקשר עם מגדל הפיקוח ביוסטון שבטקסס, ונעלם מהמעבורת, ומשוטט אי שם בתטמוספירה, סביב הזנב של עצמו, מחפש כסף, קריירה, נהנתנות, 5 קומות בווילה שלו, ועוד כמה נסיעות לחול באותה שנה וכולי. לא, ללא תכלית, ללא מטרה, פשוט נהנתנות באותו רגע. לנו יש תכלית, התכלית הזו היא ברורה בת 2 מילים, תהילתי יספרו. עם זו יצרתי לי, באמצעות העם הזה, קבוצה סקטוריאלית קטנה ששמה עם ישראל, בראשית, בשביל תורה וישראל שנקראו ראשית, ברא אלוקים את השמיים, את הארץ, את אמריקה, את הכלכלה, את הפוספטים, את היעלומים, את כל המערכות, בשביל קבוצה קטנה שהם היום קבוצה של בני תורה, בנות תורה, שהם מייצגים את האלוקים והרחב בעולם הזה. רואים אדם ירא שמיים, צדיק, בחורה צנועה, יראת שמיים. מה אומרים כולה, כל החילונים ואחינו למיניהם? זאת בת חרדית, היא קשורה להר סיני. תראה את הצניעות, את העדינות, תראה כמה היא מחוסה, כמה היא לא צווחת ברחובות, תראה איך שהוא יושב בצורה מנומסת באוטובוס והוגה בתורתו, איך הוא מרקם לקראת איזה מבוגר ורץ לאחורי האוטובוס כדי לתת למישהו. אלה ערכים של רחמנים, בישנים וגומלי חסדים. זה העם היהודי שכל הערכים האלה גנוזים בתורה, ובשביל זה הבורא ברא. כנגד זה יש אין ספור שיטות, בשיטות של כל מיני לוויינים וכבלים וכל מיני כלי תקשורת וכל מיני מערכות של אנטנות ועיתונות ואנשים שמהווים כן גשר בין העולם המזעזע של חמדות התואבות לבינינו. אנחנו חייבים לשמור מכל משמר להיות זרו של אברהם, ולכן כמה נפלא שיש מערכות שמנסות להפיץ כמה שיותר את המערכת של המבט היהודי האמיתי הזה, לשמור על ילדינו, לשמור על עצמנו, על ידי דבקות בתורה, על ידי ריבוי אור, דבקות בדקדוק המצוות, בגדולי תורה, בתלמידי חכמים, לבקר את עצמנו. אולי הכנסנו הביתה איזה מכשיר, איזה כלי, איזה כתב עת, שמזרים זוהמה מאזור זה של שיות הכחש וחמדות התואבות אלינו במעטפת דתית כלשהי. זה כל כך חשוב, בפרט בתקופה של ערב משיח, שזה חבלי לידה, חבלי משיח, אין כמעט משפחה בלי התמודדות של פרנסה, של עניינים של בריאות, של ילדים שלא בדיוק בתלם, של בעיות של זוגיות, בעיות קשות של חיים, וזו העדות, אחת העדויות שכולנו רואים כמה העולם מזועזע מפה צפון קוריאה בפיונגיאנג עם אותו קים, פה אותו איראני, כל כך הרבה שנאת ישראל של 100 מיליון ערבים, מיליארד איסלאמיסטים כמו ארדואן או כמו רוחני או חתמי או כל הקבוצות האלה שאינם ערבים אבל הם איסלאמיסטים. אנחנו עומדים גם באופן פרטי בהתמודדות, כמעט כל משפחה, זה רק סימן שהמזל טוב מתקרב. המזל טוב מתקרב, ועלינו להתחזק מאוד מאוד ברגע האחרון כשהבורא מנענע את החבל, לא לעזוב ולהיות דבקים בו, והבורא בעזרת השם ישלם לנו פי אלף בגלל שהניסיונות באמת יותר קשים. אני רוצה באמת להודות לכל היוזמים, לכל הפעילים בהפצה הזו של מערכת ההשקפה, מערכת המבט הנכון על החיים האמיתיים, ושבעזרת השם כבר נזכה בקרוב ממש לראות את האור הגדול שהבורא יאיר על ציון, שכולנו נזכה במהרה לאורו. יאמר השם סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, ונזכה להיגאל גאולת עולמים במידת הרחמים. כידוע שאין ישראל נגלים פוסק הרמב״ם להלכה אלא בתשובה. נקווה שהתשובה לא תהיה מתוך איומים ואיסורים ופצצות גרעיניות חס ושלום, אלא תשובה מתוך הכרה, מתוך הכרה של שיעורים, הרצאות, שיחות, התבוננות. התשובה היא הדרך לחזור אל השורשים האמיתיים, לשוב כפשוטו, לשוב אל שורשינו האמיתיים, ונראה את זה במידת הרחמים, אמן ואמן, תודה על ההזנה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.